צהריים טובים. סליחה על האיחור, לא...
אנחנו מתחילות כל מי שלא משמע את שמה, מי שלא מקבל את מייל ממני, לרשום אימייל על אדם שיש שם.
נקדיש את השיעור לעילוי נשמת חיים בין יעקב ואסתר ולאברהם ושרה.
זה אבא של נחמה ברקן, אמרה לי, ואני שכחתי את הפתק בבית. זה אבא של
נחמה. אנחנו נמצאים בפרק י' אחרי שעסקנו ברוב העניינים של עבירות של בן אדם למקום, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, הרמח"ל עכשיו לוקח אותנו לעוד מימד מסוים, גם השיעור הזה וגם השיעור הבא, שנוגעים לחטאים שאומנם הם לא ישירות בין אדם לחברו, אבל הם נובעים מתוך המציאות החברתית שאדם נתון בתוכה. מתוך ההקשרים החברתיים שאדם נתון בהם, יכולים להיוולד כל מיני מצבים של חטא. בעיקר הרמח"ל ידבר עכשיו, מה שנעסוק היום, זה חטאים שנובעים מכוח המיוחד ביותר לאדם, זה כוח הדיבור. הכוח שיש לאדם לדבר, ממנו יכולים להיוולד כתוצאה מההקשר החברתי כל מיני חטאים. אז נקדים כמה מילים לדבר על הכוח המיוחד הזה, ואחר כך נראה איפה זה פוגש אותנו. באופן כללי, רגילים לומר, וזה נכון, שהתפקיד של הדיבור הוא לחבר בין בני אדם. דיבור מחבר, דיבור מקשר. אם הדיבור הוא לא מחבר ולא מקשר, אז בחילוף אותיות, במקום דיבור, יוצא בידור. כלומר, בידור, פירוש המילה בארמית, זה לפזר. כאשר אין חיבור, אם הדיבור הוא לא נכון, הוא לא מדויק, הוא לא יודע לעשות את פעולת החיבור, אז הוא יוצר את המטרה הפוכה שלו, שזה פיזור. אבל האמת היא שהכוח האמיתי של הדיבור הוא לא בשביל דווקא לחבר או לקשר בין בני אדם, אלא עיקרו בשביל להביע את העולם הפנימי שלנו כלפי חוץ. כלומר, היכולת לבטא את מה שנמצא בפנים, ועוד יותר מזה, אני מקווה שנוכל להסביר את זה בהמשך, לעזור לאדם להתחבר עם העולם הפנימי שלו. כשאדם מוציא משהו החוצה, מדבר, זה עוזר לו יותר להתחבר עם המקור שלו שמשם יוצאים הדברים. עוד מעט ננסה קצת להביא בזה גם דוגמאות. רק חשוב לדעת, ודאי בלשון הקודש, יש הטוענים שבזה לשון הקודש שונה משאר השפות, יש טוענים שגם בשאר השפות הדברים נכונים. הדיבור הוא לא סתם מערכת של סימנים שבה אנחנו רוצים לתקשר עם בני אדם ולהגיד להם על אותם הדברים שאנחנו רוצים לבטא. כלומר, אני רוצה להגיד שכאן יש כוס ושולחן, אז קבענו שהמילה כוס תציין את החפץ הזה, או המילה שולחן תציין את זה סך הכל מילים באלמה, זה לא נכון, אלא כל המילים, ודאי בלשון הקודש, הן מבטאות ערכים פנימיים. אם למילה כוס קוראים בשם כוס, כף וב סמך, יש בזה ערכים שונים של המילה כוס שמבוטאים על ידי המילה הזאת, בין אם אנחנו מבינים אותם יותר או פחות, בעולם הגשמי הכי תחתון זה מבוטא על ידי הצורה הזאת. אבל כל מילה, כל דיבור נושא בתוכו תוכן פנימי. כשאנחנו מדברים אותו, התוכן הזה יוצא החוצה, בא לידי מימוש. בבריאת העולם, התורה מתארת לנו שכל העולם נברא על ידי דיבור. מאמרות של הקדוש ברוך הוא, בעשרה מאמרות נברא העולם. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כלומר הדיבור זה הכוח שאיתו ריבונו שלם ברא את המציאות. כשהוא ברא בסוף בריאת העולם את האדם, את מין האדם שהוא נזר כל הבריאה, והוא צריך להטביע את חותמו על כל המציאות, אז כולם מכירים על הפסוק המפורסם, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לרוח חיה, אומר התרגום אונקלוס, מה פירוש נפש חיה לרוח ממללה. כלומר, הגדרת האדם היא יצור שיכול לדבר. זאת הגדרת האדם. אומר רש"י שם שהאדם נבדל משאר בעלי החיים בזה שיש לו דעה ודיבור. זה מה שמבדיל אותו למין בפני עצמו. יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. כוזרי מאוד מעריך לדבר על זה, שהעולם, המציאות מחולקת להדרגה. דומם, צומח, חי, המין בני האדם, איך קוראים לו? מדבר. זה ההגדרה שלו. הוא יודע לדבר, בזה הוא סוג אחר. אם נשים לב דבר מאוד מעניין, המדרגה הראשונה שאנחנו רגילים לקרוא לכל החפצים שלא צומחים ולא חיים ולא זזים, אם היינו בוחרים לקרוא לה, היינו קוראים לה אולי מאובנים, היינו קוראים לה שקטי. החזל קוראים למדרגה הזאת דומם. כלומר, יש משהו קשור בין המדרגה הראשונה שהיא דוממת לבין מין האדם שהוא מדבר. ההבדל הוא מאוד פשוט, וזה קשור למה שעכשיו אנחנו מדברים. המין הדומם הוא לא יכול להביע שום דבר מהעולם הפנימי שלו. כתוב בכל הספרים, בארי הקדוש ועוד, שגם לדומם יש נפש. גם הדומם יש משהו שמחזיק את כל המולקולות ביחד. היום ודאי יודעים את זה שגם מה שנראה לנו דומם הוא מלא אנרגיה, מלא פעילות. יש לו נפש, אבל אין קשר בין הביטוי החיצוני לבין העולם הפנימי של הדומם. לכן הוא דומם. האדם הוא היצור היחיד שיכול לבטא בצורה נאמנה את מה שיש בתוכו בשלמות. הצומח והחי חלקים מסוימים. הם לא יכולים לבטא את כל מה שיש בהם. אז הם צומחים, הם חיים. האדם יכול לבטא במחשבתו, בערכיו, את העולם הפנימי שלו, ולכן הוא מדבר. הוא מוציא לפועל את מה שנמצא בתוכו. לכן, ריבונו של עולם לא סתם ברא את האדם כמדבר, כי כמו שהוא ברא את העולם על ידי הדיבור, הוא רצה שמישהו ימשיך את מעשה הבריאה, ימשיך את מעשה היצירה של הבורא, וזה האדם על ידי הדיבורים שלו. לכן אנחנו יודעים, המצוות הכי חשובות שיש לנו בתורה, זה על ידי דיבור. ודיברת בה, דברי תורה או תפילה, דברים שגם רוב מצוות שבין אדם לחברו תלויות על ידי הדיבור. הדיבור הוא המשך מעשה היצירה האלוקית להמשיך לגלות את התוכן הפנימי. אנחנו לא יוצרים יש מאין בגשמי, כלומר, לא יוצרים עוד חפצים שלא היו, אבל אנחנו חושפים את הערך, את המשמעות, את הפנימיות של כל מה שנברא בבריאת העולם על ידי הדיבור האלוקי. בנביא עמוס כתוב בפסוק, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. אומרים חז"ל, אחד הכוחות החזקים ביותר שיש בבריאה, אחרי שהיא כבר נבראה, זה הכוח של הרוח. אנחנו יודעים, יש הרבה הסברים איך נוצרת הרוח, ממה זה בא, מהאקלים, מגלי הים, ואנחנו יודעים שכוח הרוח הוא עצום, הוא יכול לשבר מדינות, לעשות צונמי בים, הוא יכול, זה כוח עצום, לשבר הרים. אומרים חז"ל, הכוח המקביל אצל האדם לכוח הרוח שבבריאה, זה כוח הדיבור. מגיד לאדם מה שיחו, מובא בחז"ל, בהרבה ספרים, שאחרי שאדם מגיע לבית עולמו, אחרי שהוא נפטר, אומרים לו מה הוא פעל עם הכוח הזה, מראים לו איזה בניינים הוא בנה או איזה בניינים הוא הרס על ידי הכוח הזה, כמו הכוח של הרוח שקיים בתוך כל המציאות. המקובלים ייחסו לכוח של האדם, או נגיד ככה, לחיוניות של האדם יש כמה וכמה מדרגות. השלוש המדרגות היותר מודעות שיש לנו זה נפש, רוח ונשמה. כאשר המקובלים ייחסו שהכוח שמפעיל את עולם העשייה שלנו, יכולת העשייה שלנו זה הנפש, הכוח שמפעיל את הדיבור, זה כמו שאמרנו מקודם, זה הרוח, מימד הרוח שבנו, והכוח שמפעיל את המחשבה, זה המימד הנשמתי שלנו. כמובן לא כל מחשבה, אדם שחושב מחשבות אסורות או מחשבות חולין, לא על המחשבה הזאת מדובר, אלא היכולת לחשוב מחשבות של עומק, מחשבות של פנימיות, זה ניזון מכוח שקוראים לו נשמה. רובו לא נמצא בתוכנו, מקיף אותנו, אבל יש לנו איזשהו מפגש קטן עם הכוח הזה. שתי הכוחות המרכזיים שבעולמו של האדם זה כוח הנפש וכוח הרוח. הנפש יכולה להביע את העולם הפנימי במעשה, דהיינו בביטויים גשמיים, והרוח יכולה להביע את העולם הפנימי באופן רוחני, על ידי הדיבור שלנו. הרוח היא כוח ממוצע בין הנפש לבין הנשמה, כלומר הרוח יכולה, כמו שגם בטבע, לעלות למעלה ולרדת למטה. התפקיד של הרוח באדם זה להביא מהנשמה, מהדברים הכל כך פנימיים שכביכול לא מבוטאים, ולהוריד אותם עד עולם המעשה. מה שמאפשר לחבר בין המחשבה לבין המעשה, זה הכוח של הדיבור. כשאדם מדבר דברים, לכן תשימו לב, הרבה מצוות יש לנו לפני כן ברכה על המצווה, או יש לנו איזה מילי פסוקים, או איזה מאמרים שאומרים לפני המצווה, כי על ידי הדיבור אני כבר הורדתי את זה בדרגה אחת, לעולם הגלוי שלי, לעולם הרוחני. והמצווה יכולה לבטא את זה בעולם מעשי. עיקר התפקיד של הדיבור זה לחבר, אבל לאו דווקא בין אדם לחברו, אלא בין אדם לאותו נושא שהוא מדבר, ולפעמים, כמו שאמרנו, בין אדם לעצמו. הרבה מאוד פעמים כאשר אדם מדבר איזשהו נושא, מסביר אותו טוב, כשהוא מסביר אותו לאחרים, כשהוא מדבר אותו, הוא מבין אותו לעצמו הרבה יותר טוב. כל מי שמעביר שיעורים או שיחות יודע לחוש את זה. אני לעצמי חש את זה גם בשיעורים פה. לפעמים אני מסביר איזשהו נושא, לפעמים שואלים אותי איזו שאלה, ואני צריך עוד יותר לחדד ועוד יותר לחדד, ואני מתעמק עד שהדבר מוסבר הרבה יותר טוב גם לי עצמי. הדיבור מאפשר לנו לגעת בעצמנו באותם המקומות שאנחנו מהם מביאים, שואבים את אותו מידע, את אותם תכנים שאנחנו בעצם רוצים להסביר אותם לאחרים. התפקיד המשמעותי ביותר של הדיבור, והוא קשור לתכף למה שנראה בתוך המחל, הדיבור, כמו שאמרנו, הוא בורא מציאות. הוא לא רק העברת תקשורת, הוא לא רק חיבור, אלא הוא יוצר ממש מציאות. כמו שבורא עולם ברא על ידי הדיבור, אנחנו בוראים ויוצרים על ידי הדיבור. כמו שהזכיר הפסוק, אלא שבדיבורים אנחנו יוצרים את הסביבה הרוחנית שלנו, ובמעשים אנחנו יוצרים את הסביבה הגשמית הפיזית שלנו. כל אדם שמדבר איזשהו דיבור, ולא משנה, תכף נראה, יש דיבורים טובים ויש דיבורים רעים. כל דיבור זאת אנרגיה שיצאה והיא לא הולכת לבטלה. אין דבר כזה, בכלל אין דבר כזה ביהדות ריסט שנמחק, אין דבר כזה. כל אנרגיה שיצאה מהאדם החוצה היא חוק שימור האנרגיה, היא שמורה באיזשהו מקום. השאלה אם הוצאתי מעצמי אנרגיה חיובית או אנרגיה שלילית. האם הוצאתי דיבור ממקום טוב שבא לפעול מקום טוב, או ממקום שלילי שבא ליצור דבר שלילי. הסביבה הרוחנית של האדם, האטמוספירה הנפשית, ההיגיינה שאדם חי בתוכה, זאת הדיבורים שהוא יצר. אדם מדבר דיבורים טובים, הוא יוצר מציאות. יש לנו במוח המון מחשבות שרצות מתרוצצות, כשבחרתי מחשבה אחת והחלטתי להוציא אותה, היא הפכה להיות הרקע הרוחני של הסביבה שבתוכה אני בעצם מתנהל. חז"ל אומרים שכל דיבור טוב של האדם, בשפת חז"ל, בורא מלאך טוב, כל דיבור רע, בורא מלאך רע. כלומר, איזשהו אדם יצר איזשהו כוח שפועל טוב או רע כתוצאה מהדיבורים שלנו. כל אחד יכול להרגיש את זה באופן הרבה יותר פשוט, דוגמה פשוטה. כשאדם מדבר דיבורים שמחים, דיבורים אופטימיים, דיבורים נעימים, הוא מרגיש שלאט לאט הוא נעשה אדם שמח. כשאדם מדבר או מספר דברים שליליים, לפעמים אין ברירה וצריך, הדיבור עצמו גורם לו להרגיש עצוב, לפעמים מדוכא. הדיבורים של האדם, לפעמים אדם בא ורוצה לספר כמה הוא רע, אז אנשים חושבים, טוב, נעזור לו, שיוציא, הוא מספר, נכנס עוד יותר לדיכאון, יותר עמוק, כי הוא באמת מתחיל להאמין לעצמו. בהתחלה הוא רק סיפר את זה, הוא מאמין, והוא מתחבר, והוא חושב מאיפה זה בא, ועוד יותר להעמיק, ועוד יותר, הוא יוצר על עצמו דימוי לא טוב, ההרגשה שלו משתנה, כי הוא יוצר לעצמו סביבה שהיא שלילית. כשאדם מדבר דברים טובים, לפעמים גם באופן מלאכותי, אבל לאט לאט מתרגל, הוא יוצר סביבה חיובית והוא שמח. זה גם באופן נפשי גלוי, אבל גם בעולם. כל דיבור שלנו זה שחרור של אנרגיה, או בלשון חז"ל, בריאת מלאך. יש מלאך טוב, ויש מלאך רע, תלוי בתוכן של הדיבורים ומהמקום שהם יוצאים. תודה, יש לי כבר את זה.
אבל מחשבה זה לא דיבור, כאילו גם מחשבה...
מחשבה, כן, אבל מחשבה זאת...
מחשבה זה דיבור פנימי.
מה?
מחשבה זה דיבור פנימי.
כן, גם את המחשבות שלנו, אנחנו... את צודקת. המחשבות שלנו בנויות במטבעות של דיבור. אנחנו לא יכולים לחשוב מופשט בלי אותיות ובלי זה, נכון. אבל זה עדיין בעולם וירטואלי, אפשר ככה, אפשר ככה, זה הכל מסתובב. כשבחרתי מחשבה והחלטתי לדבר אותה, אני אמסתי אותה אליי. אני החלטתי שאני הולך על זה. אני יכול לחשוב על זה, יכול לחשוב על זה, אני הולך על המסלול הזה. בדרך כלל, תשימי לב, כשאדם מדבר על משהו מסוים, כל המחשבות האחרות שלו הוא כבר שכח אותם, והוא ממשיך על אותו מסלול שהוא חשב. זה מנתב אותם מחשב. מה?
זה הדיבור, להוציא את זה דרך הפה.
כן, יש בחזל משמעות שדיבור זה מלשון דבר, כלומר מנהיג. יש דבר אחד לדור ולא שני דברים. כלומר, כמו שאני יכול להנהיג אחרים, כשאני מדבר אני מנהיג את המחשבות שלי. כשאני מחליט לדבר על נושא מסוים שבו חשבתי, אני הולך על זה כבר, כל האישיות שלי מכוונת למציאות הנפשית, מכוונת למקום הזה. אני אדבר דברים חיוביים, אני אראה באופן טבעי אני רוצה לעשות דברים חיוביים. אני אדבר דברים שליליים או דברים של ניבול פה, באופן טבעי אני ארגיש שאני שייך למקום הזה. לכן חז"ל כל כך הקפידו על הדיבור, ותכף נגיע למה שאומר לנו כאן הרמח"ל, שזה הדבר, אחד הדברים החמורים, זה נדרים ושבועות, כוח עצום שיש לנו בפה ליצור ממש מציאות רוחנית.
אבל כשחושבים ומורידים את זה לכתב,
הכל נהיה בדבר
כתיבה
זה גם סוג של דיבור, נכון. כתיבה זה סוג של דיבור יותר גשמי, נכון, וזה גם עוזר להבין. כתוב במסכת בבא בתרא בדף י' כתוב, חז"ל אומרים על מי שמגיע לעולם הבא, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אומרים, מה זה תלמודו? אז הפשט הפשוט, הוא חזר על מה שהוא למד, והוא יודע, ישאלו אותו בשמיים, והוא לא יגיד, הייתי בשיעורים, שמעתי, התרשמתי, יש לי ידע, אני יכול להעביר אותו. אומר המהרש"א שם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כלומר, עם הסיכומים. הוא סיכם משהו והוא כתב את זה. אומר המהרש"א, למה? כי הכתיבה יוצרת רושם בנפש. כשאתה כותב, וכאילו זה כבר דיבור מעשי. אני מדבר את זה, כי כשאני כותב את זה על הכתב, בשונה מדיבור, היום מקליטים כל דבר, אבל כשאדם זרק משהו, זהו, כבר נעלם. כתבת את זה, אתה יכול לעבור על זה עוד פעם, מישהו יכול. פרסמת בכתיבה, זה יותר, עוד יותר ממשי.
זה כמו לכתוב את הספר תורה, וכל אחד
יכול
לכתוב את הספר תורה.
נכון. חז"ל אומרים, שנבין את הכוח הזה של הדיבור, שהוא כוח עצום של ברכה או של כללה. מופיע בחז"ל, כשיעקב אבינו יוצא מהבית של לבן בדרך חזרה לבית הוריו, לבן רודף אחריו ומגלה שלבן גנבו לו את התרפים. מי ישב על התרפים? כולם יודעים, רחל. יעקב אבינו אומר ללבן, למה גנבת את אלוהי? יעקב עונה לו, לא גנבתי. כדי להוכיח את דבריו בצדקת אמיתתו, שהוא לא ידע שרחל גנבה אותם, יעקב אבינו אומר משפט מחץ שחורץ את גורלה של רחל אשתו, אומר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. לבן מחפש ולא מוצא, אבל אומרים חז"ל, כיוון שיעקב הוציא את המילים האלו מהפה, ברית קרוטה לשפתיים, מוות וחיים ביד הלשון, מתה רחל בדרך והוא לא זכה להיקבר איתה בגלל המילים האלו שהוא אמר. זה כוח של דיבור שהוא פעל בתוך המציאות. ישנו, הוא לא ידע. אף על פי כן, אף על פי שהוא לא ידע וגם לבן לא מצא. אבל הוצא את המילים הזה שמי שגנב, אם תמצא, יש לזה כבר השפעה על המציאות. הכנות של יעקב, טוב, יעקב אבינו, אחד מהאבות. ישנו סיפור שמצאתי, ראיתי שכתוב. מה? תכף נגיע, זה כל זה בשביל להגיע לנדרים ושבועות שמדבר פה הרמח"ל. בשביל זה אני מקדים את זה, נכון. ישנו סיפור שראיתי, שמופיע, קצת הייתי מזוהה, אבל יש הרבה סיפורים כאלה, פשוט בחרתי אחד. מופיע שכשחנכו את בית הקברות בפתח תקווה, בית הקברות של סגולה המפורסם, זה היה לפני מעל 130 שנה, בשנת תפריש ממא', חנכו את בית הקברות, ומסופר שכשחנכו אותו עשו חבר'ה קדישה, עשו תפילה מיוחדת, עשו להכשיר את המקום הזה לבית החיים, אז יש טקס מסוים. כשגמרו את הטקס, אחד מהאנשים שאל, כנראה בלשון של צחוק, הוא אמר, הקרקע מוכנה, מי מוכן להתנדב להיקבר ראשון? זאת הייתה המילה שלו. אחד האנשים ענה לו בלשון של צחוק, אני מוכן. חזר, כתוב, מסופר שם באותו סיפור שלא עברו כמה ימים, אותו אדם היה צעיר לימים, לא היה אדם זקן, לא היה מחלות, הוא נפטר ממש בגלל המילים האלה שהוא אמר בצחוק גמור, ממש בלי כוונה.
חיים ומוות ביד אנשים.
כתוב, על המצבה שלו היה כתוב, פה נטמן פלוני אשר הביע את רצונו להיקבר ראשון בבית הקברות. נבין איזה כוח, אני מביא את זה רק להבין גם מחז"ל וגם מקרים של ימינו, איזה כוח יש לדיבור מוות וחיים ביד הלשון או לשון חז"ל, ברית כרותה לשפתיים. אין דיבור שיוצא לחינם, צריכים לדעת, כל דיבור שאמרנו, טוב, רע, חולין, הוא נחקק במציאות. מתי הוא יפעל, מה הוא יפעל, אנחנו לא יודעים. בעתיד לבוא אמרנו, כשאדם מגיע לבית עולמו, מראים לו מה כל דיבור ודיבור שלו פעל. אני חושב שהזכרתי באחד השיעורים פה שנה שעברה, הגאון מווילנה אומר שעיקר הדין שדנים את האדם בעולם הבא זה על הדיבורים שלו, זה על הפה. אומר הגאון מווילנה באיגרת המפורסמת שלו, הפה של האדם זה קודש קודשים. זה עיקר הכוח, כי כמו שאמרנו, זה המהות של האדם, הוא נקרא מדבר. הידיים, המעשים, המחשבות, זה תפל, הכל משני בשביל הכוח העצום של האדם שנקרא כוח הדיבור. לכן כל כללה של האדם, כל ברכה היא פועלת. צדיקים גדולים שמאוד מחוברים לעולם הפנימי שלהם, לנשמה שלהם, מאוד מזוכחים, כשהם אומרים מילה של ברכה, אז לכן היא פועלת. ותגזר עומר ויקום לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ומופיע בחז"ל עוד יותר חמור, יותר חריף, יש מצבים שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. יש כוח בדיבור של הצדיק שהקדוש ברוך הוא נתן לו להמשיך את היצירה, אפילו לבטל גזרות של בורא עולם. חז"ל אומרים במסכת ברכות דף ו, כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, כלומר הדיבור שלו נשמע. למה? מכיוון שמי שיש לו יראת שמיים יש לו חיבור למקום מאוד עמוק בתוכו, למקום נשמתי, למקום עליון בתוכו, יש לו יכולת לבטא בדיבור שלו את העולם הפנימי שלו, ואז מי ששומע אותו זה נוגע בו באותו מקום פנימי. האדם לא מבטא בדיבור שלו רק מחשבות, אלא מבטא גם הרגשות, מבטא ערכים. כאשר זה יוצא ממקום פנימי ועמוק, זה נוגע בשומע גם כן במקום עמוק, שהוא מרגיש, וואו, הדברים האלו הם פתחו בי איזושהי נקודה הרבה יותר עמוקה וגבוהה מהמקום שאני רגיל בו, ולכן הדברים בעצם נשמעים. אמרתי, זה גם כלפי האדם עצמו וגם כלפי הזולת. הרב צבי יהודה כותב באיזשהו מקום שכל מי שיש בו דבר, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לו עצמו. כלומר, הוא מסוגל להאמין לדברים שהוא אומר, הוא מסוגל להיות מחובר הרבה יותר לדברים שהוא אומר לעצמו. זאת הסיבה שאותיות, בלשון הקודש, אנחנו קוראים להם אותיות, בלשון המילה בארמית אתה. המילה אתה זה להביא, להביא לפניך משהו. האותיות מביאות לזולת את המחשבה שלי, את הערכים שלי, את ההרגשות שלי, שאני מבטא, וזה קורה תוך שניות. אני אומר מילה וזה נקלט דרך תוף האוזן, במוח שלכם, עובר גלים, תוך שנייה אני העברתי מחשבות, העברתי ערכים, אתם מעבירים אליי. יש מעבר מאוד מאוד מהיר של מחשבות, אנרגיות, ערכים, בין אדם לשני, ולכן זה כוח מאוד מאוד חזק. אחרי שהבנו את ההקדמה הזאת, אפשר להבין מה שאומר הרמח"ל, למה אחד מהבעיות שיש כאשר בני האדם נפגשים, אחד האיסורים החמורים ביותר שאפשר לעבור עליהם, זה איסורים של שבועות ונדרים, כמו שהזכירו אותם כאן. כלומר, שבועות ונדרים זה כוח שהתורה נתנה לאדם להשתמש בכוח הדיבור הזה, כדי ליצור מציאות של איסורית או חובה מעבר למה שהתורה נתנה. רק פרשת שבוע האחרונה קראנו על הנזיר. נזיר יכול לומר שהוא מקבל עצמו נזירות, וממש יש לו חיובים על זה מדאורייתא, עם איסורים, כאילו יש לו עוד שולחן ערוך מיוחד משלו להתנהג על פי ההגדרות שהוא יצר לעצמו, הגדרות רוחניות. שבועות באופן פשוט, זה איסורים שהאדם מטיל על עצמו, מתייחסים על האדם, על הגברה. נדרים זה דבר, זה איסורים שהאדם יכול להטיל על חפצים, כלומר להקדיש את הבהמה הזאת לבית המקדש, או לאסור על החבר שלי ליהנות מאותם הדברים שלי, ליצור מציאויות רוחניות, או על חפצים, או על עצמי, זה שבועות ונדרים.
לכן יש התרת נדרים.
יפה. זה הסיבה שאנחנו עושים התרת נדרים, ובעיקר לפני ראש השנה ויום הכיפורים. בראש השנה ויום הכיפורים אנחנו עוברים תהליך פנימי של השתחררות מכל ההרגלים שלנו, מכל הדפוסים, כי אנחנו מתחדשים להיות בריאה חדשה. זה תהליך התשובה שהולך להפוך אותנו, לשנות אותנו. אם יש לנו דברים שקושרים אותנו לעולם הזה, אפילו שהם חיוביים, הם לא מאפשרים לנו לעשות את השינוי הזה, את המהפך הפנימי בתוכנו. לכן בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, אנחנו פותחים את הימים האלו עם התרת נדרים, להתיר את כל הקשרים, להתיר את כל הכבלים, כדי שהשינוי הפנימי שיעשה בנו, שאנחנו נעשה, והקדוש ברוך הוא יעשה ביחד, בימים הללו, הוא לא יהיה משהו שמעכב אותו. אז בערב ראש השנה יש התרת נדרים פרטית של כל אחד, ערב יום כיפור התרת נדרים כללית של כולם, משתדלים כמה שיותר להשתחרר מכל המציאויות שקובלות אותנו
על יד... נדרים אישית, הבעל מתיר לאשתו, ברגע שהוא שומע אותו, כבר אומר, מתיר לה, כדי שזה לא...
בגלל שהאישה נכונה יותר בכוח הדיבור, ויש לה יותר מעלות בגלל הדבר הזה, אבל היא יכולה להיכשל יותר, לכן הבעל הוא קצת מאזן בזה. בשבועות, תכף נראה את דברי הרמח"ל בפנים, אני רק אקדים את זה ונראה את דברי הרמח"ל, בשבועה, ובוודאי בעוד, בשבועה שאדם נשבע בשם השם, יש פגם מאוד מאוד חמור, זה דבר מאוד מסוכן. הרבה פעמים אנשים שומעים אותם בלי לדעת, בלי לשים לב, אני נשבע בשם השם וככה וכך, וזה דברים מאוד חמורים, מכיוון ששם השם, כל שם של השם, הוא סוג של הנהגה אחרת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו. יש מידת חסד, מידת רחמים, מידת דין, מידת ניצוח, מידת תפארת, הרבה מידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכשאתה מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא, הוא מיד מופיע שם באותה הנהגה. כמו שכתוב הפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כן.
אני הייתי בניחום אבלים, דיברתי עם מישהו לגבי ניחום אבלים, והוא אמר, כתוב, המקום ינחם אתכם. אז למה דווקא המילה המקום? הרי לקדוש ברוך הוא יש שמות רבים. אז בדיוק זהו, זה ניחום אבלים, בכל מקום שאתה נמצא בו, מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, איך שאתה נמצא במקום שאתה בתוך האבלות, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן נאמר המקום. בכל מקום ומקום שאתה נמצא, פיזית
ורוחנית. אז לכן כתוב, כמו שהיא אומרת, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, כשאדם באיזה מקום שהוא נמצא הוא מזכיר את שם השם, השם מיד מופיע שם. ואז אם מתגלה שהשבועה הזאת הייתה, לא יודע, בשביל לקלל מישהו, או בשביל להגיד איזה דבר פעות ערך, דבר חסר ערך, גייסתי את ריבונו של עולם בשביל איזשהו דבר לא חשוב, אז הקדוש ברוך הוא מאוד כועס, זה דבר שהוא מיד נפרע ממנו, זה ביזוי בעצם בשביל הדבר הזה. רק לבית דין, שהם צריכים לברר את האמת, אם יש פה שני נידונים ואחד, ויש מריבה ולא ידוע מי אומר את האמת, אין לנו עדים וראיות, במצב הזה תראו להם להשביע אותו כדי להוציא את האמת של התורה אל הפועל. חז"ל אמרו שאסור לאדם להישבע או לעשות כל מיני שבועות סתם. לא טוב לעשות שבועות מכיוון שיש חשש, אפילו בלי שם השם, שהאדם לא יקיים את השבועות שלו. וכל שבועה יצרתי, כמו שאמרתי מקודם, מציאות רוחנית, ואחר כך היא יכולה להצנקם בי, יכולה להיות לרועץ. אותו הדבר חז"ל אמרו, ותכף נראה את זה בדברי הרמח"ל, אני רק...
השאלה אם אפשר כן. לחזור בי.
אז אם עושים התרת נדרים או התרת שבועות, אז יש אפשרות. אבל זה לא מומלץ, זה כמו שאדם עושה טעות ואחר כך חוזר, עושה טעות ואחר כך חוזר, זה לא כדאי.
אבל הוא אמר לעצמו,
לא משנה, נדר לא צריך לשמוע, זה לא...
אנשים אומרים,
בלי נדר,
בלי נדר, בלי נדר,
אומרים לך מדברים, ישר טובה, בלי נדר. נכון, כן, אם אדם אומר דבר מסוים שהוא מקבל על עצמו, אם הוא לא אמר בלי נדר, ייתכן שיש איזו משמעות של קבלת נדר. לכן כתוב שהוא צריך להגיד, מה שאני אומר עכשיו זה בלא נדר, אלא אני אשתדל, בלי התחייבות, אני אעשה השתדלות. אבל אם לא אמרתי שאני עושה את זה בלי נדר, אז לפעמים, ותכף עוד שורה אני רוצה בדיוק להגיע לנקודה הזאת, זה תופס כמו נדר. חז"ל אומרים, כשאדם מתבטא לא סתם בדיבור, אלא בדיבור מפורש, גם בלי להגיד לשון שבועה או נדר. למשל, אני אומר, הן הן, או לאו לאו, חזרתי על זה פעמיים, אמרתי, אתה מוכן לעשות את זה? כן, 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 אני אעשה את זה. אמרתי כמה פעמים, מחזק את זה, יש לזה משמעות של נדר. או אם אמרתי לא, לא, לא כמה פעמים, יש לזה משמעות נדר, שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק, זה כאילו, אמרתי לכם, צריך מאוד מאוד להיזהר בענייני הדיבור. אז בואו נראה את זה בדברי הרמח"ל, אחרי שהקדמנו את כל ההקדמה הזאת, הדברים אני מקווה יהיו מובנים. אולם השבועות, הופיע באמצע פרק י"א, פסקה שמתחילה, אולם השבועות. אף על פי שמן הסתם כל שאינו מן ההדיוטות נשמר מהוציא שם שמיים מפיו לבטלה. כל שכן בשבועה יש עוד איזה ענפים קטנים שאף על פי שאינה מן החמורים יותר, על כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי להישמר מהם. והוא מה שאמרו בגמרא במסכת שבועות, אמר רבי אלעזר, לאו שבועה והן שבועה. אמר רבא, והוא דאמר, לאו לאו, תרי זימנה, כלומר אמר פעמיים, לא לא. והוא דאמר, הן הן, תרי זימנה. וכן אמרו במסכת בבא מציעא, והן צדק, שיהיה לאו שלך צדק, והן שלך צדק. הרבה פעמים אומר, אני אומר לך את זה בהן צדקי. כלומר, אני נודר שזה ככה המציאות. אנשים לא יודעים, ואחר כך זה תופס אותם, לפעמים אחר כך גם לא עושים התרת נדרים, כי לא ידעו בכלל שעשו פה מציאות שהיא מחייבת אותה. זה הנושא הראשון שומענו הרמח"ל. הנושא השני, שהוא לא פחות חשוב מזה, והוא מאוד מאוד מרכזי בחיינו, ועדיין בחיי חינוך ילדים, מאוד מרכזי, זה הנושא השני של הדיבור, זה לדבר דברי אמת, או חלילה לדבר דברי שקר. והרמח"ל אומר פה דברים מאוד חמורים, אבל גם פה לפני שניכנס לדברי הרמח"ל, אני רוצה להקדים כמה הקדמות יסודיות להבין מה זה כתוצאה מכוח הדיבור. מה פועל דיבור של אמת ומה פועל דיבור של שקר, שנבין את החלוקה שעושה לנו הרמח"ל, שלוש מדרגות בדיבורי שקר. אחד הקלקולים הגדולים ביותר של כוח הדיבור זה לדבר דברים של שקר. בהמשך נראה שדיבור כאן זה לא חייב להיות דווקא במילים, לפעמים אפשר לעשות התנהגות של שקר שהיא גם כן סוג של דיבור. אבל כרגע נדבר על על דיבור הרגיל. לדבר דיבור של שקר זה אחד מהמצבים הכי שליליים של האדם, מכיוון שכשאדם מדבר שקר הוא מנתק את עצמו מהמציאות, הוא יוצר לעצמו מציאות דמיונית, כמו שאמרנו, כיוון שכל דיבור יוצר מציאות רוחנית, הוא יוצר לעצמו מציאות דמיונית שהוא חי בתוכה ומנתק את עצמו מהמציאות הריאלית, המציאות האמיתית. חז"ל אומרים במסכת סוטה, ארבעה כיתות אינם מקבלים פני שכינה, ליצנים, חנפים, שקרנים ומספרי לשון הרע. ראשי תיבות של כולם זה חשמל, מחשמלים כל האנשים הללו. המכנה המשותף לכולם, מה? עוד פעם, ליצנים, חנפנים, שקרנים ומספרי לשון הרע, לא אמרתי את זה בסדר הנכון, זה חשמל. המכנה המשותף לכולם, תכף נסביר אחד אחד, זה שהם כולם לא במציאות. הם מנותקים מהמציאות והם חיים בתוך עולם דמיוני שהם יצרו לעצמם. ליצנים, אחד שעושה ליצנות מכל דבר, כלומר, הוא לא רואה ערך בכל ערך שמביאים לו, עושה מזה ליצנות. הוא לא רואה ערך בתוך שום נושא במציאות, כאשר כל נושא במציאות הוא מגלה את רצון השם. אדם מציאותי הוא אדם רציני, כי הוא רואה בכל דבר את רצון השם שמתגלה שם. אדם שמתלוצץ, הוא מרוקן את הערך של כל דבר, והוא לא חי בתוך המציאות. אדם שמחניף למישהו שלא ראוי להחניף לו, כלומר, לאדם רשע כדי שיקדם את ענייניו, פירושו של דבר שהוא עושה כאן דבר שהוא נגד המציאות. האדם הזה בעצם מבוזה, לא צריך לכבד אותו, אבל מכיוון שהוא צריך אותו לאיזה עניין, אז הוא נותן לו יחס של כבוד ויחס של ערך שלא לפי מה שבעצם
ראוי. רק לאדם רשע
אסור להחניף? או לתת כבוד לא לפי מה שראוי לו. לתת לאדם חשיבות שהוא לא ראוי לו רק כדי לקדם את עניינו, זה כן. אבל בעיקר זה לאנשים רשעים. השקרנים, כמובן, כמו שאנחנו עכשיו נבהר אותם יותר, הם יוצרים עולם של עובדות שלא קיימות. הם מספרים דברים שלא קיימים ויוצרים עולם דמיוני שהם חיים על פי הדמיון ומנסים גם לשכנע אחרים לחיות על פי הדמיונות הללו. ומספרי לשון הרע, גם הם אותו הדבר. לשון הרע, הזכרנו פעם, לפני כמה שיעורים, לשון הרע זה לומר אמת על הזולת, זה לא לומר שקר, אבל זה לתפוס איזושהי נקודה אחת בזולת ולהחתים אותו על פי זה, להגיד, זה הערך שלו, זה הוא, ולפרסם את זה ברבים.
מפרסיה.
מפרסיה, ודאי, אני מספר את זה לאחרים, כלומר, תסתכלו עליו דרך הזווית שאני אמרתי, תראו אותו ככה, ממילא היחס הנפשי שלכם, ממילא החברות, ממילא כל מה שכבר נובע מזה. לבוא ולעצב את המציאות, להסתכל עליה מתוך איזושהי נקודה אחת, במקום הווה דן את כל האדם לקו זכות, לראות את כל המכלול שיש בו, אז לקחת נקודה אחת ולקבוע שזאת המציאות. לכן כל האנשים הללו לא מקבלים פני שכינה, מכיוון שהשכינה זה הגילוי של האלוקות בתוך המציאות. זה המציאות הכי גדולה. מי שמסלק את עצמו מהמציאות, הוא לא ראוי לגילוי הקדוש ברוך הוא, בעל המציאות, שהוא מתגלה בתוך המציאות. זה נכון שגם כל עבירה שאדם עושה, הוא בעצם ניתק את עצמו קצת מהמציאות. וחזל לא אמרו שכל מי שעושה אחת מהתרי"ג מצוות שבתורה, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עמו, מכיוון שכל עבירה זה נושא פרטי. ארבעת האנשים הללו זה פגם מידותי שהוא בכל האישיות. כמו שתכף נראה שהרמח"ל ייקח אותנו על השקרנים, איך הם בעצם סוג של מקצוע. סוג של אנשים שיש להם דפוסי חיים שהם הולכים על פי השקרנות. מספרי לשון הרע, חנפנים. זה אופי כזה שהוא לגמרי יוצא מהמציאות האמיתית.
ומה זה משקר מפני השלום?
תכף נראה, נזכיר את הכל. בעזרת השם, הרמח"ל גם יעזור. נזכיר גם את הפסוק הזה, תכף נגיד. חז"ל אומרים במסכת שבת, בדף קד, שהמילה שקר, המילה שקר, האותיות שלה קרובות, אחת ליד השנייה. שין, קוף וריש, הן קרובות. לעומת המילה אמת, שזה ההתחלה, הסוף והאמצע, כלומר, הן הכי רחוקות. אומרת הגמרא, הסיבה לזה, מכיוון שהשקר הרבה יותר מצוי, הוא הרבה יותר קרוב, הוא הרבה יותר זמין. האמת הרבה פחות מוכרת, הרבה פחות זמינה, הרבה פחות מכירה. העולם הזה שלנו בכלל מופיע בחז"ל שנקרא אלמא דשיקרא. כי גם מה שאנחנו חושבים להתייחס אליו באמת, אנחנו מכירים אותו רק מהערך החיצוני. להכיר באמת את הערך של כל דבר במציאות, זה צריך להיות מעלה גדולה. העולם הבא נקרא אלמא דקשוט, אלמא דאמת. העולם הזה הוא משדר לנו כל מיני מסרים שאנחנו חושבים שהם אמיתיים, אבל הם לא קרובים לאמת. לכן אומרת הגמרא, שקר יותר מצוי וזמין לעומת האמת שהיא פחות מצויה. עוד מוסיפה הגמרא,
היא גם יציבה בגלל האלף.
כן, זה מה שעכשיו נזכיר. עוד אומרת הגמרא שהמילה שקר, האותיות של המילה שקר בנויות על רגל אחת. נכון? שין, קוף ורש עומדות על רגל אחת. מפה בא המקור המפורסם שהשקר אין לו רגליים. יש לו רק רגל אחת. לעומת המילה אמת, שהאותיות יושבות על בסיס איתן, יש להם שתי רגליים או בסיס רחב, ויכולות להתבסס בתוך המציאות. אומרת הגמרא חז"ל, המשמעות של הדבר הזה, שקר אין לו רגליים, כלומר במוקדם או במאוחר זה יתגלה. לעומת האמת שהיא תמיד, היא נצחית. האמת לא משתנה אף פעם. אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה היה נכון לפני 1,000 שנה, ויהיה נכון בעוד 1,000 שנה. זה לא משהו שמשתנה. השקר הוא נכון, כביכול נכון, יכול להתאפס בזמן מסוים. היום זה נראה אמיתי. מחר השתנו הדברים, התגלו הדברים, השקר התגלה. הוא לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן מכיוון שהוא לא מחובר לאמת של המציאות, ולכן אין לו רגליים. אומר הרמח"ל, אחרי שהבנו את היסוד הזה, יש לנו 3 סוגים של שקרנים, ונראה את זה תכף בפנים. אמנם ברבנו יונה, בשערי תשובה, הוא מביא 9 מדרגות של שקרנים, אבל הרמח"ל פה מחלק רק ל3, כי הרמח"ל עוסק פה בספר של מוסר שמדבר על תכונות נפש, לא רק על סוגים מעשיים של כל מיני שקרים, ששם רבנו יונה מפרט יותר, אלא הרמח"ל לוקח אותנו 3 סוגי טיפוסים שכל אחד משתמש בשקרים במינון אחר. יש כל מיני סוגי אנשים שהם קצת בתוך עולם, או לגמרי בעולם דמיוני, או נמצאים על הגבול בין הדמיון לבין השקר, הגבולות לא תמיד ברורות ומטושטשות. אז בואו נראה מה אומר לנו הרמח"ל, 3 המדרגות שיש בשקר, שכל אחד צריך לשים לב, לכן זה מידת הנקיות, לשים לב האם הוא נגוע במשהו ממידת השקר, וכמו שתכף נזכיר, גם מאוד מאוד חשוב, כשבאים לחנך תלמידים או ילדים, מאוד חשוב להתחיל מגיל היסוד, לפתח אותם, שזה אחת התכונות הכי חשובות בבסיס לכל התורה, להיות דוברי אמת. אז אומר לנו הרמח"ל, והנה דבר השקר גרמו כל איראן התפשט מאוד בבני אדם. ואולם מדרגות יש בו. המדרגה הראשונה, יש בני אדם שאומנותם ממש הוא השקרנות. כלומר, שקרנותם אומנותם. הם ההולכים ובודים מליבם כזבים גמורים. יש להם רווח של הנאה מזה, מקבלים מזה משהו. רווח חברתי, למען הרבות שיחה בין הבריות, צריך לדבר על משהו, אז אין משהו אמיתי, נמציא. נכתוב כתבה. למען הרבות שיחה בין הבריות, או להיחשב מן החכמים ויודעי דברים הרבה. כלומר, חושבים, הוא מספר כל כך הרבה דברים, הוא כנראה חכם גדול, אז נשיב אותו במזרח. ועליהם נאמר, תואבת השם שפתי שקר, ואומר, שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולה תהגה. וכבר גזרו דינם, חכמינו זיכרונם לברכה, ארבע כיתות אינן מקבלות בני השכינה, ואחת מהם כת השקרנים. כלומר, זה סוג אנשים שבאופן מכוון, באופן יזום, הם הולכים ומשקרים כדי לקבל את אותם טובות הנאה של המעמד החברתי. כי כמו שאמרנו, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא כוח עצום שיכול לחבר, יכול לקבוע את המעמד שלי בתוך החברה, על ידי השקרים, שאנשים לא יודעים שזה שקרים, אני יכול להרוויח לעצמי מעמד מאוד חשוב. חז"ל אומרים במסכת סוכה, בדף ממוו, הגמרא אומרת אסור לאדם להבטיח לילד שלו, לילד הקטן שלו, איזשהו פרס עבור משהו שהוא יעשה, ואחר כך לא לתת לו את זה. אם אתה אמרת לילד שלך, תעשה את זה, תעשה את העבודה הזאת בבית, תתפלל, תעשה משהו קטן, אני אתן לך סוכריה, אתן לך פרס, אל תתחמק מזה, אתה חייב לתת לו, כי אחרת אתה חינכת אותו לדבר הכי גרוע, לשקר. הילד צריך ללמוד שהדבר הכי חשוב זה לומר את האמת. יש אנשי חינוך ואנשי רבנים אמרו דבר מאוד חשוב, לפעמים יותר חשוב לחנך את הילד לאמת מאשר אם הוא עשה איזושהי עבירה או איסור. כלומר, לתת לו עונש יותר קטן על דבר רע שהוא עשה, אם הוא דובר אמת, מאשר אם הוא רוצה להעלים את זה ממני ולספר שקר שהוא לא עשה את זה. אם הוא מספר שקר צריך לקבל עונש יותר חמור ולהיות סלחן, אם הוא היה מסוגל להיות דובר אמת ולספר על הדבר שהוא עשה, אז יקבל עונש קטן כדי להבין שהאמת היא יותר חשובה מאשר אותו החטא שהוא עשה, כי בעצם כל התורה, כל החינוך שאחר כך אנחנו רוצים לבנות, זה על גבי התכונה הבסיסית. כל התורה כולה היא אמת. כמו שתכף הרמח"ל יזכיר, חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. מי שאין לו בנפש את תכונת האמת, אז איך הוא יכול להיפגש עם התורה? אז ממילא זה הבסיס שעליו אנחנו בונים את הכל, והכל זה משני. דרך אגב, הזכרנו את זה גם מקודם, זה נושא הרבה יותר רחב, אבל אני מזכיר אותו רק פה על קצה המזלג. עד עכשיו דיברנו על זה שדיבור, שהאמת או השקר הם נעשים על ידי דיבור. יש הרבה מאוד מצבים שאמת או שקר יכול להיות ביטוי לא רק בדיבור אלא גם בהתנהגות. אני יכול לשקר בהתנהגות, אני יכול לשקר במעשים, אף על פי שבדיבור אני כביכול דובר אמת. אתן דוגמה פשוטה. אפשר להגיד לילדים, אתה יודע, אברהם אבינו, הוא היה אדם מאוד גדול, הוא בטח בקדוש ברוך הוא, שמח עליו. אנחנו צריכים ללמוד מדרכה, והתורה כותרת, כמה צריך להיות בביטחון מהקדוש ברוך הוא. אם הוא אומר לך, לך תיקח את הבן שלך, תשחוט, אין שאלות, הכל אנחנו עושים. ואם יש לנו התנגשות בין איזושהי השתדלות לביטחון, ודאי ביטחון בהשם זה קודם, הכל סומכים. אחר כך הילד הולך לחדר שינה. הוא שומע שאבא ואמא במטבח מתלבטים איך לגמור את החודש. נעשה ככה, נעשה ככה, את עשי עוד שעות, ואתה תבדי עוד שעות, ומה יהיה? והוא שומע והוא מתלבט, הוא אומר, רגע, מקודם סיפרו לי על אברהם אבינו בשולחן שבת, אמרו לי כמה צריך לפתוח בשם, כמה צריך לעשות, ועכשיו הם מתלבטים, איפה אצלהם אברהם אבינו נמצא? הם לא אמרו משהו של שקר, הכל אמת. אבל הילד קולט פה שיש פה פער בין מה התכנים שהעבירו לו לבין איך שהם מתנהגים. אז הוא אומר, כנראה על אברהם אבינו צריך לדבר, אבל להתנהג כמו אבא ואמא שלי. זה המסר שאני מיישב את שתי הדברים ביחד. זה מצב שיכול להיות שאדם הוא לא משקר בדיבור, אבל הוא משקר בהתנהגות, ביחס שלו, הוא מעביר מסרים שהם סותרים באופן ההתנהלות שלו, וזה דבר מאוד חשוב בחינוך ילדים, שאתה בא לחנך אותם לאמת, שזה הבסיס של כל הערכים האחרים, בלי אמת אין לנו שום דבר.
לכן גם בחינוך ילדים, לספר על החושות שלנו לילדים, זה גם משהו שאנחנו לא מושלמים.
זה נכון.
זה גם חלק מהאמת.
זה ודאי. אומרים שאחד מהדברים שהכי בונים את האמון שלך כלפי הילד שלך, זה אם אתה יודע לבקש סליחה מהילד שלך על טעות שלך שעשית כלפיו. כשהילד רואה אבא שלי, שהוא כל מחיי, הוא הסמכות, הוא יודע להודות על טעות ועוד לבקש ממני סליחה, הערכה שלו כלפיך עולה בכמה מדרגות. המדרגה השנייה שאומר הרמח"ל, בואו אנחנו צריכים להתקדם כי זמננו קצר, המדרגה השנייה שאומר הרמח"ל על השקרנים, סוג שני של שקרנים שהוא יותר קרוב אלינו, מי שלא שקרן מדופלם, אז יש לנו מדרגות יותר קרובות אלינו. אומר הרמח"ל, ויש אחרים קרובים להם במדרגה, אף על פי שאינם כמוהם ממש, והם המחזבים בסיפוריהם ודבריהם, והיינו שאין אומנותם בכך ללכת ולבדות סיפורים ומעשים אשר לא נבראו ולא היו, אבל בבואם מספר דבר מה יערבו בהם מן השקרים כמו שיעלה על רוחם, והתרגלו בזה עד ששב להם כמו טבע, והם הם הבדאים אשר אי אפשר להאמין את דבריהם, וכמאמרם זיכרונם לברכה, כך הוא עונשו של בדאי.
אבל זה נשמע לי אותו דבר.
תכף נסביר. שאפילו הוא אומר אמת, הם שומעים לו. שכבר הטביעו בהם הרעה הזאת שלא יוכלו לצאת דבריהם נקיים מן הכזב מתוך פיהם. הוא מה שהנביא מצטער ואומר, לימדו, הנה מה שהזכירו מקודם, לימדו לשונם דבר שקר, העווה נילאו. כלומר, פה מדובר על סוג אנשים, וזה הרבה יותר מצוי, סוג השלישי הכי מצוי, אבל זה מאוד מצוי, שאנשים שהם באופן עקרוני מדברים דברי אמת. אבל להשלים כמה פרטים הם מגייסים מהשקל. כלומר, הם לא ממציאים שקרים. הם לא... מה זה? יכול להיות גוזמה, יכול להיות אם חסר כמה פרטים קטנים להשלים את התמונה, הם יכולים להוסיף מהדמיון שלהם. הם לא אנשים שהם...
או אפל, גורע, מסתיר.
או גורע ומסתיר, זה גם נכון. האנשים האלו הם לא שקרנים במכוון רק לשקר, אלא הגבולות שלהם בין המציאות לבין הדמיון מטושטשים. הם לא ממציאים רק דברים דמיוניים, הגבולות האלו לא כל כך ברורים, ולכן אף פעם אי אפשר להאמין להם, כי אתה לא יודע מתי הוא הוסיף פה דברים מעצמו, ומתי הוא אומר באמת את האמת, יש לו, איך אומרים, הוא מטבל מדי פעם את הדברים שלו קצת, זה תבלין, זה לא עיקר המזון שלו, אבל מדי פעם אם צריך הוא מוסיף כדי ליפות, כדי להוסיף עוד משהו, יש אנשים שזה התרגלו ככה, ואז זה הופך לממש טבע שני, הוא לא יכול שלא לסבוע את זה בכמה צבעים יפים, אפשר לראות את זה, אני חושב, בלי לשים לב, יש משחק כזה של ילדים שנקרא טלפון שבור, כולם מכירים, אחד מספר לשני, תראו באופן מדהים, אף פעם לא יוצא שמה שהראשון סיפר, האחרון קיבל, וזה לא במכוון, וזה לא במכוון, תמיד הוא שומע את זה ככה, נראה לו, הוא מוסיף עוד משהו ועוד משהו, ויוצא סיפורים אחרים לגמרי, כשאתה לא לגמרי נאמן.
אז איך אתה דן את כל החשמל הזה לקו זכות?
מי אמר שצריך לדון לקו זכות?
ודן,
ודן זה כשיש לפניי אדם ספציפי, אני צריך לדון אותו.
כל האדם, את כל המכלול
שלו. אם חז"ל אומרים לי שיש תכונות כאלו, חז"ל באו להגיד לנו שיש תכונות כאלו כדי שנדע להישמר מהם, לדעת שהן יוצרות לנו מצבים של פגע. אז לכן, לא מדברים על ראובן ושמעון, ראובן ושמעון שהוא שקרן. אז יכול להיות שעכשיו אני אדון אותו, אני אנסה להבין למה הוא הגיע לזה. בדרך כלל האדם לא נולד שקרן. הוא סיגל לעצמו את השקר כדי או להתגונן או כדי להרוויח איזה שהם רווחים שהוא לא יכול להשיג את זה בדרך הרגילה, וזה הקו זכות שאפשר ללמד, להבין מאיפה זה נובע, לעזור לו, נקרא לזה לצאת מהמצוקה שבגללה הוא נאלץ להשתמש באותם הכוחות השליליים של השקר. המדרגה השלישית, וזו המדרגה אולי הכי קרובה אלינו, זו המדרגה השלישית, ויש עוד אחרים שחוליים קל מחולי הראשונים, והם אותם שאינם קבועים כל כך בשקר, אלא שלא יחושו להתרחק ממנו, ואם יזדמן להם יאמרו. ופעמים רבות יאמרו דרך שחוק, או כיצא בזה בלא כוונה רעה. מכירים אנשים שאומרים משהו? לא התכוונתי, רק אמרתי סתם. ואומנם החכם יודיענו שכל זהו הפך רצון הבורא ברוך הוא מידת חסידיו, ומה שכתוב דבר שקר ישנה צדיק. ומה שבא עליו הזרה מדבר שקר תרחק, ותראה שלא אמר משקר תישמר, אלא מדבר שקר תרחק, להעיר אותנו על ההרחק הגדול והבריחה הרבה שצריך לברוח מזה. וכבר נאמר שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזב, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. וחכמנו זיכרונם לברכה אמרו, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ובוודאי שאם האמת הוא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא לקחתו לחותם לו, כמה יהיה ההופכו מתואב לפניו. כלומר, סוג האנשים האלו זה לא אנשים שגם יש להם איזה רצון לטבל או להביא, אבל הם לא סולדים מהשקר. השקר הוא אופציה שכשצריך אפשר להשתמש בה. אדם שהוא איש אמת, השקר הוא לא אופציה בשבילו. אי אפשר להעלות את זה בכלל על שולחן הדיונים, הוא לעולם לא ישתמש, הוא סולד, הוא שומע מישהו משקר, הוא מרגיש דחייה ממנו, מדבר שקר תרחק. במסכת עבודה זרה כתוב, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. וכמו שהרמח"ל הזכיר, חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. מסביר המהר"ל בנתיב האמת, למה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ומי שכביכול מדבר שקר, אפילו שקר קטן, נחשב כאילו עובד עבודה זרה. אומר המהר"ל, מכיוון שאמת יש רק אחת. שקר יש הרבה. אם אני בוחר לשקר, יש לי אין סוף אפשרויות. מי שמשקר הוא נכנס לעולם השניות. הוא נכנס לעולם האפשרויות. אצל הקדוש ברוך הוא אין אפשרויות. הקדוש ברוך הוא אחד והאמת שלו היא אחת. אתה רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא, להיות עם האחד, שהאחד יחתום את חותמו עליך, אתה צריך להיות דובר אמת, כי רק שם בעצם אפשר להיפגש עם האחד. מספרים סיפור שפעם היה איזשהו אברך חסידי שרצה לבקש מהרבה שלו, מהאדמור שלו, שיכתוב לו מכתב הסכמה להתקבל איזה משרה רבנית שהוא שמע שהתפנתה בעיירה רחוקה. הרב לא כל כך רצה, לא כל כך חשב שזה מתאים, אבל האברך לחץ עליו. אז הרב לקח את הנייר, כתב את ההסכמה, דברי השבח על התלמיד, ובסוף, אחרי רווח גדול, חתם למטה למטה את השם שלו. שאל אותו אברך, למה לא חתמת כאן? מה זה כל הרווח? אומר, כתוב, מדבר שקר תרחק, צריך להתרחק. טוב, אז יש לנו עוד מה להשלים בזה. בעזרת השם נשלים את הנושא של השקר. אני לא רוצה לגזול לכם, יש עוד כמה נושאים בזה חשובים. נשלים את זה בעזרת השם בתחילת השיעור הבא.
ו...
נמשיך עוד קצת על השקר בשיעור הבא, כי עוד לא סיימנו. אז...
שבוע הבא.